Ah, ok. אני לא מפסיק לשיר אותו, כי רק למדתי אותו לפני איזה שבועיים. ברוך אתה יודע, הנה, אנחנו שעה קומה בדברו. למדתי אותו לפני שבועיים מחבר יקר. התחלנו לשיר אותו עכשיו כל שבת, כשאנחנו מחזירים את הספר תורה. אחר כך נספר לכם מי, של מי הניגון הזה.
חדש ימינו, כן, כן. חדש, חדש ימינו, חדש ימינו, ונשובה איי 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 אשיבנו השם איי 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 אשיבנו השם אליך ונשובה ראי איי איי אשיבנו השם חדש ימינו חדש ימינו חדש ימינו חדש ימינו ונשובה איי 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 אשיבנו השם אליך
איזה ניגון, אה?
אה?
טוב, זה סוד. זה לא סוד, זה כבר בפייסבוק, זה כבר סוד, אז אני מניח. זה ניגון של חנן בן ארי, שהוא לימד אותי לפני שבועיים. יש לו מלא ניגונים שהוא עוד לא הקליט, עוד לא פרסם. אולי הסתבכתי עכשיו, אבל... הוא היה אצלי לפני שבועיים, ו... הוא אמר, תתחיל ככה לפצח ניגונים. כל מיני ניגון, כאילו זה חצי ניגון כזה. אפילו יותר מחצי. והניגון הזה פשוט שבת ליבי ושבת... לימדתי את זה לחבר'ה ו... לא יודע, יש שם איזו נקודה מאוד, מאוד עמוקה וחשובה. אוקיי, ריבונו של עולם, ברוך השם, זכינו ללמוד שוב. אני רוצה להקדיש את השיעור הערב לעילוי נשמת אסתר בעל הבת הרב אליהו ישראל. אנחנו ממשיכים גם כן ללמוד כל חודש כסלו לעילוי נשמת בת יפגה בת ישראל, פרידה סימה בת יצחק, ולכבוד כל חיילינו הקדושים, ובתקווה שנזכה לשמוע את הבשורה הטובה שהחזרנו הביתה את כל האחים והאחיות שלנו. תראו, יש לי כל כך הרבה... כשאני הייתי רוצה ללמד חוץ, מחוץ לטקסט, אבל הטקסט הוא הבשר, הוא הבסיס של מה שנלמד הערב, שנראה את זה מרבה שעוד לא ראינו מקודם. ואני חושב שאני, בכל אופן, אחרי שלמדתי את זה, התחלתי לחשוב על הפרשה, ועל כל הפרשיות האלו במובן הרבה יותר אישי. הרבה יותר אישי. זאת אומרת, בחיים לא קרה לי, שהתחלתי לחשוב על... התחלתי לדמיין לעצמי איך יעקב אבינו היה נראה בבית של לבן. זאת אומרת, חוץ מהעבודה. אבל כשהוא היה מגיע הביתה, כל השנים האלו, איך הוא היה נראה? על מה הוא חשב? האם הוא התייאש? האם הוא צריך להתחזק? האם הוא התחדש? ודברים שהפשט של, הפשט של הפסוקים לא באמת מסבירים לנו. הרי אנחנו קופצים כל כך בשנים בפרשה הזאת. במיוחד בכל השנים שיעקב היה אצל לבן, וכל הסיפור של, של השבטים, הכל קורה די מהר, למרות שהפרשה היא די ארוכה, אבל הכל קורה פחות או יותר די מהר. ואנחנו חייבים להבין משהו, שכשאנחנו אומרים כל פעם שמתחילים תפילת 18, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, הרי מה אנחנו בעצם אומרים? אנחנו אומרים, ריבונו של עולם, אנחנו מאמינים שאתה אלוקים של אברהם, ואברהם אבינו חשב עליי כל שנייה בחיים שלו. הוא התווה את הדרך. כל המעשים שהוא עשה, כל המחשבות שהיו לו על פי חסידות, אפילו המחשבות של אברהם אבינו, עשו דברים בעולם עד עצם היום הזה. וכן כמובן מידת החסד שדרך אברהם אבינו. אלוקי יצחק, כל מה שעבר על יצחק, הוא התווה לנו את הדרך, he paved the way, הוא חשב עלינו. הוא חשב על יהודים מסוימים שיצליחו להתחבר רק דרך העבודה של יצחק אבינו. כמו כן גם כן אצל יעקב אבינו. ככה אנחנו פותחים בעצם כל תפילת 18, מזכירים את שלושת האבות, למה? כי אנחנו מכבדים את עצמנו, אנחנו קושרים את עצמנו ליעקב חבל נחלתו, לחבל הזה שהוא פשוט לא יכול להינתק, לא יעזור מה. אלא מה, כשאנחנו לומדים את הפרשיות האלו, אני מרגיש שחשוב מאוד להיכנס ללב של האבות, עד כמה שכמובן ניתן, כן? עד כמה שכמובן ניתן. זה לא הכי פשוט. וכמו שהפייסצנר אומר, צריכים גם את כוח הדמיון. הוא היה מאוד חזק על זה, הפייסצנר. חייבים גם כן להשתמש בכוח הדמיון כדי להרחיב ממה שמשמע מהפסוקים. לא חלילה להגיע למקום שאומר אנטי הפסוקים, חלילה, אלא להרחיב את עומק, את עומקם של הפסוקים. אני אומר את כל זה כי אנחנו נראה עכשיו משהו שמאוד מדבר בכיוון הזה, אבל עוד משהו גם כן, שעוד לא נגענו בזה בשיעורים שלנו. יש צדיקים בעולם החסידות שהפירושים שלהם בשבת, אנחנו יודעים מתי הם אמרו אותם בסעודה. למה? כי תמיד משחילים שם כמה פסוק, כמה אמרות מזמירות שבת. רואים את זה הרבה בסלונים, רואים את זה הרבה אצל רב לייב אייגר, רואים את זה אצל הרבה הרבה מהרבז, מהצדיקים מחסידות פולין. שבעצם הפירוש שלהם התורה, באמת שומעים שהם עכשיו שרו כל מקדש בי. כן? או שומעים שעכשיו הם שרו קרי בנולה. אפשר לשמוע את זה דרך התורה הזאת. ואצלנו, במיוחד הערב, אנחנו נראה את זה מהברכת אברהם. הברכת אברהם היה הנתיבות שלום היה החתן שלו. הוא החותן של הנתיבות שלום. הוא היה הרבי הקודם בסלונים, הברכת אברהם. הוא בא ממשפחת ויינברג המפורסמת בחסידות סלונים. והוא, לפני שהוא נפטר, מינו את החתן שלו, הנתיבות שלום, להמשיך את השושלת. כמובן, זה לא עבר כל כך בשקט, כי אנשים חשבו שנכון להמשיך את השושלת רק דרך המשפחה, משפחת ויינברג, של כל חסידות סלונים. אבל ברוך השם, תראו מה הנתיבות שלום עשה בעולם. הנתיבות שלום, השלום בעצם אחראי במידה מסוימת למהפכה שלימוד תורת החסידות לדור כמו שלנו. אני לא זוכר, אני הייתי ילד קטן כשזה יצא, כשהתורות האלו התחילו לצאת של הנתיבות שלום, אבל סיפרו לי כשזה יצא, ולומדי תורת החסידות ראו סוף סוף ספר שיכולים להתחיל להבין קצת ממנו, הייתה התלהבות גדולה מאוד. היום כבר מקובל שבכל בית מדרש, כל אחד מכיר את הנתיבות שלום. פה נראה קצת מהשורשים, מאיפה הוא ינק את תורתו, על דרך הפירוש של הברכת אברהם לפרשת ויצא. אז מה שהוא בעצם עושה פה, כמו שאמרתי, הוא מביא אותנו אל אברהם, יצחק וליעקב, מה הקשר שלהם אלינו, ואיך רואים שהם חשבו עלינו. הם חשבו עליי ועליך. זה באמת מה שנקרא אמונת צדיקים, שהצדיקים האמיתיים חושבים עלינו. הם קשורים לנשמת עם ישראל עד ביד גואל צדק. כל מה שהם עשו זה כדי לתת לנו כוח להמשיך, להתגבר, להתחזק ולהתחדש. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. כמובן הפסוק המפורסם, ויפגע במקום וילן שם כי והשמש, הגמרא אומרת על זה, תפילות אבות תקנו. אנחנו יודעים, אברהם אבינו, שחרית, יצחק תיקן את תפילת מנחה, ויעקב תיקן את תפילת ערבית. ואית בחזל, כל אחד קרא למקום תפילה שלו גם כן משהו אחר, כמו שאנחנו יודעים. אני פשוט רץ עם זה, כי זה דברים שכבר כל אחד פחות או יותר למד, הוא יודע. אית בחזל שאברהם כתוב בו הר, הוא קרא לזה הר, בהר השם יראה. יצחק כתוב בו שדה, ויצא יצחק לסוח בשדה, ויעקב קראו בית שנאמר ויקרא את שם המקום ההוא בית אל. שאנחנו יודעים שזה אצלנו הפרשה, תפילת מעריב. העניין, כי מעשה האבות הם הכוח לכל הדורות עד עולם. בדיוק כמו שאמרנו מקודם. מעשה האבות הם הכוח לכל הדורות עד עולם. בין אם אנחנו מרגישים את זה או לא, הכוח של עם ישראל להילחם כמו אריות, זה בזכות שלושת האבות. הם השרישו בנו את זה, בנשמות שלנו, ב-DNA שלנו. הם השרישו בנו את היכולת ואת הכוח לעשות כל מה שעשינו עד עכשיו וכל מה שנצטרך לעשות עד ביד גואל צדק. ואחרי זה. אברהם תיקן תפילת שחרית. מה הכוונה שהוא תיקן תפילת שחרית? היינו שיהודי ישתוקק תמיד להשם יתברך יותר ויותר, כעניין שחרית שהוא אור היום ההולך ומתגבר, כך יש לו תמיד אור ותענוג בעבודתו יתברך ומוסיף והולך אור. בעצם משהו, לעניות דעתי, מה שהרבי פה מסביר לנו, העניין של שחרית שאפשר להתפלל מאיזושהי שעה, ואחרי זה מהשעה הזאת האור רק מתגבר ועולה, וצף יותר על פני כל העולם. אברהם אבינו נתן לנו כוח להתחיל משהו ולהאיר אותו יותר ויותר, לעשות ממנו אור, כמו ממש באור שכיוונו. אנחנו עכשיו בעולם של חנוכה. נר מצווה, כי נר חנוכה מוסיף והולך, נכון? להרבות, להמשיך כמו אור השחר. וזהו שקראו הר, והוא קרא לזה הר, כמו שנאמר, מי יעלה בהר השם. ההר מסמל את העניין הזה של עלייה, להמשיך לעלות, שהוא בבחינת עלייה, שתמיד עולה ומתעלה עוד ועוד. וכוח זהו על ידי אברהם שתיקן תפילת שחרית. בואו נלמד את זה קצת מחוץ לטקסט בלב שלנו. יש לנו פסוק בפרשת משפטים. כתוב בפסוק שם, בפרשה, משה רבינו מקבל את הציווי האחרון הזה לעלות בפעם השלישית להר סיני, שזה היה ב... מי יודע? ראש חודש אלול. הוא ירד ביום כיפור, אבל עלה בראש חודש אלול. ושם כתוב, עלה אליי... ההרה. עכשיו יש הרבה דיונים המפרשים, מה הכוונה פה ההרה? למה לא כתוב? עלה אליי להר. אז לכל הבקיעים פי אלף יותר ממני בספרות ובלשון, מה הכוונה כשמוסיפים את ההי הזה בסוף המילה? ההרה? סליחה? אז למה לא כתוב לה? אז מה הדיוק פה בהי בסוף? אז פירוש אחד, באמת, כמו שאתה אומר, ההר. עלה אליי ההר, אין עוד הרים. ההר.
בסוף, כמו
היום
צפון,
זה כיוון צפון. ההר, זה כיוון. אז בחסידות לוקחים את מה שאתה אמרת עכשיו, ואומרים, המאה השילוח אומר את זה כל כך יפה, שההרה זה מקום שאתה תמיד תהיה בכיוון שלו, אבל אין שם סיום. אין סיום, זה כאילו עד הסוף. זה נמשך, התנועה הזאת להר תמיד נמשכת, אין יהודי שמגיע לסוף ההר. בעזרת השם. הנגבה, וכמו כן גם בחושך. ויד אבם מצרימה, זה גם כן, כי גם שמה יש חושך עד בלי סוף. אז בחסידות מסבירים, כשיש את המילה, את האות הזאת, היי, זאת אומרת, הכיוון התמידי, זה לא נפסק. אני מרגיש שפה מה שאברהם אבינו בעצם העבודה שלו דרך תפילת שחרית וזה שהוא קראו הר זה לתת ליהודי את הכוח של בעצם ענווה לדעת שכמה שלמדת וכמה שצמחת וכמה שגדלת אין פה סוף יש תמיד עוד ועוד 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 כן
אז על פי מה שאתה אומר היינו צריכים להישאר עם
אפרתה נכון אפרתה אני גדלתי ברעננה, אבל שם זה לא מסתדר. כי ההי זה הסוף של ה... רעננה זה הסוף של ה... פשוט של שם העיר, זה לא רעננה. איך היינו עושים את זה? רעננה. אפרתה, ירושלים.
אני חשבתי
על ההר
הזה
בלשון
הריון.
כן, אבל אם תגידי למישהי בהריון, תשמעי. זה לא נפסק, זה... ההיריון הזה, זה הצירים, זה... הם לא נפסקים אף פעם, אוקיי, ביי ביי. אוקיי, אז זה אברהם אבינו. יצחק קראו שדה. שדה הוא בחינת חקל תפוחים קדישין. מישהו יודע מה זה חקל תפוחים קדישין? מאיפה זה מגיע? חקל תפוחים קדישין, אנחנו אומרים את זה מהאריזל. בסעודה
שלישית.
נכון, שזה הכוונה פה, השדה של התפוחים הקדושים. עול מלכות שמיים, שתיקן ליהודי, שעדיין יש לו עול מלכות שמיים, אבל אינו מרגיש תענוג בעבודה, שהייתי מכליל הרבה מאיתנו בסוגיה הזאת, שוב פעם, מה הוא אמר פה? אלו שמאמינים בהשם, אלו שיש להם יראת השם, אלו שמקבלים על עצמם עול מלכות שמיים, אבל מה חסר? את הגשמק, את ה... אה, אה, איזה יופי זה. יצחק אבינו חשב עלינו, טוב, אמרתי עלינו, לא רוצה להכליל פה אף אחד, אבל אני יודע שזה באמת אזור, זה אזור מאוד, שהרבה אנשים מרגישים שהם שם. אני מאמין בקדוש ברוך הוא, באמת שכן. לא הייתי מחלל שבת בחיים, לא הייתי בכוונה עובר על רצונו, אבל אם תשאלו אותי, באמת של האמת, אתה יהודי שחיים תענוג בעצם העובדה שאתה עבד השם? תענוג.
כל הזמן.
הלוואי. כל שנייה, נכון? כמו דכתיב, ויזרע יצחק בארץ ההיא, ארץ קשה ושנה קשה, שזרע ועבד להשם בקושי, מבלי תענוג. העבודה של יצחק הייתה קשה. אנחנו יודעים שבאמת, כשבן אדם עושה חידוש בעולם, זה יותר כיף. אצל יצחק זה לא היה חידוש, הרי החפירת הבארות של יצחק הם בעצם חפירה שנייה אחרי שסיתמום פלישתים, נכון? אז קשה מאוד להתרגש שאתה עושה משהו הפעם השנייה, שאתה לא חדשן, כן? אז לכן יצחק אבינו נותן לנו את הכוחות, כשאנחנו חוזרים על הדברים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, בסוף כן נגיע לתענוג, למרות שהם לא מרגישים תענוג עכשיו. שמרתי פעם וורט מעניין, וורט מתוק, אבל מתקשה ממש למה שאנחנו אומרים פה. אני חושב שרב שמחה בנו מפשיסחה אמר את זה. אתם יודעים מה פלישתים גרמו לנו? מה גרמו לאברהם אבינו? מה גרמו ליהודים לחשוב עד עצם היום הזה? שהבאר שחפרנו היא סתם. זה לא ממש משהו כל כך חשוב. סיתמום פלישתים. עשו מזה סתם. עשו מהבארות שלנו, עשו מההתבודדות שלנו, עשו מהשבתות שלנו, עשו מההתקרבות שלנו לקדוש ברוך הוא. סתם, סיתמום פלישתים. בא יצחק אבינו אומר, יאללה. לחפור, בדיוק. בדיוק. עכשיו צריך להיות יותר עמוק. את הסתמום. כן, נכון. ויברכהו השם, דרך אגב, לסיוון רב מאיר, יש קטע מאוד חזק שהיא כתבה לפני איזה 3-4 שנים, בדיוק בנושא הזה, שאנחנו דור שכל אחד מנסה להיות חידוש. אבל החוכמה היא באמת להבין מה היה החידוש שכבר בא לפניך, ולעשות אותה יותר עמוק, שזה המידה של יצחק. זה ויכפרהו. אלו הבארות של יצחק. ולזה צריכים הרבה כוחות, כי זה לא תענוג כמו בן אדם שמחדש משהו. הרי בזמן תפילת מנחה, האור שקיים בעולם, הוא כבר קיים לזה 10, 11, 12 שעות. לתפוס את האור הזה, זה לא פשוט. אז יצחק אבינו חשב עלינו, ויברכהו השם, על ידי זה זכה לברכת השם שיהיה לו תענוג בעבודה. וזהו יצחק תיקן תפילת מנחה, שהיא בזמן דמדומי חמה שכבר אינה מאירה כל כך. השמש הזאת שהייתה לי, כבר לא מאירה לי כמו שהיא יראה לי בבוקר. ויעקב קראו בית, שתיקן תפילת ערבית לאלו שאין להם מאומה ואינם מרגישים שום יראה, כעניין תפילת ערבית שהיא בזמן שכבר חשוך לגמרי, ואין שום ניצוץ אור, שגם אז לא יתייאש ויפול לגמרי חס ושלום, כי אם יתחזק בכל כוחו לעמוד על עמדו. אז מה הוא מסביר לנו על המצב העולם בזמן של תפילת ערבית? אנחנו כבר חיים בדור ש... אלא אם כן הייתם באיזה מסע והלכתם לישון באיזה אוהל באמצע המדבר, שתמיד יש לידינו אור. תמיד יש אור. אפילו אם אין את השמש, יש אורות. פעם באמת זה לא היה ככה. הרי הרבה מלכות שבת שקשורות לטלטול הנר, מאיפה הן מגיעות? מה באמת הייתה הפחד? שיהודים השתמשו בנרות שבת, כי לא היה עוד אור בבית, נכון? היום אנחנו לא חיים במציאות כזאת, כמו שחיו אז. אבל פעם, כשהשמש שקעה, כל אחד יכל להרגיש חושך בפנים. כי לא היה כלום. אי אפשר היה לראות. לכן תפילת ערבית, דרך יעקב אבינו שנתקנה, לפי איך שברכת אברהם מסביר את זה, הוא חשב על כל היהודים האלו, שלא רק שלא מחדשים, אלא גם כן אלו שכבר אין להם קבלת עול מלכות שמיים, כי יש פחד שעורר בכל העולם, כי יש חושך מוחלט. כמו שהרבה מאיתנו אולי הרגשנו בשנה שעבר, יכול להיות. וברוך השם, בעזרת השם, בזכות החיילים הקדושים, אנחנו זוכים לאור בתוך החושך המטורף הזה שאנחנו חווים כל כך הרבה זמן. זה העניין של יעקב אבינו, שהוא קראו בית, ועל כן, עכשיו פה אומר משהו מדהים, ועל כן אצל אברהם ויצחק נאמר שחפרו בארות. באר, מה הוא אומר? ראשי תיבות, רוממות כל בגרונם. היינו שהם הכינו הכוח למי שעוד יש לו טעם לרומם כל. הם נתנו רוממות כל בגרונם. כן? זה גוואלד. ממש גוואלד. זה באר. היינו שהם הכינו הכוח למי שעוד יש לו טעם לרומם את עצמו, לרומם את הקדוש ברוך הוא. מדובר על יהודים, כמו שאמרנו, החדשנים, ואלו שיש להם כוח לחפור. מה עם אלו שאין להם שום כוח לחדש? כי אין להם את היכולת, וגם אין להם את היכולת גם כן להחזיק קבלת עול מלכות שמיים. אבל ביעקב נאמר, ויצא יעקב מבאר. טוב, יש עוד מילה. עכשיו, אבל בחסידות מדייקים על כל מילה. ויצא יעקב מבאר, היינו שהכין כוח אף לאלו שהם מחוץ לבחינת באר. הם מחוץ לבחינה הזאת שרוממות כל בגרונם, שהם לא מסוגלים אפילו לפתוח את הפה. אתם לא צריכים עכשיו להגיד לי כן, אבל אני אשאל שאלה היפותטית, אוקיי? תיאורטית. קרה לכם פעם שלא הייתם אברהם ולא הייתם יצחק, אבל ממש הייתם יעקב? שלא מסוגלים אפילו להוציא משהו מהפה. כי החושך מקיף אותי, כמו שאומרים, ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, החושך ממלא את כל העולם שלי ומסובב את כל העולם שלי. אה? אבל בעידום אהרון, הוא לפחות היה מסוגל להישאר עם הקבלת עול מלכות שמיים. זה שונה. זה שונה. פה מדובר על אלו שגם יצאו מחוץ לגדר הזה. אז הוא אומר פה, היינו שייכים כוח אף לאלו שהם מחוץ לבחינת באר, שאינם יכולים לדבר להשם יתברך. אני מכיר, ואני אגיד לכם, עזבו, אני מכיר, כל אחד מכיר, אני מדבר על עצמי. היו זמנים, וזה לא כאילו פעם באיזה 10 שנים, אולי פעם ב10 ימים, שאני, הלוואי ויכולתי להתפלל. באמת שהלוואי ויכולתי להתפלל. בדרך כלל בסוף אני כן מתפלל, כי מה לעשות? איך בן היד? אני יהודי, ויהודי מתפלל גם כשהוא לא מרגיש, זה בסדר. אבל לפעמים יש הרגשה שלא, זה, שום דבר לא נוגע לי. אני לא מרגיש שום פתיחות. הלב סתום. הלב רוצה להרגיש, אבל הלב סתום. מי חשב עליי באותה שנייה, לפי אסלון מרבן? יעקב אבינו חשב עליי באותה שנייה. וזהו שנאמר, ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש, שיתחנן כל כך וירבה בתפילה, עד שמצא את הקדוש ברוך הוא מקומו של עולם, אף בעת כי בא השמש שהחושך יחסה ארץ. אנחנו שוב פעם, מבחינת זמנים, כמה זמן היה כל הסצנה הזה של יעקב אבינו ששוכב על האבנים, על האבן, ויש מרשותיו ויש לו את החלום, כמה זמן לקח כל ההכנה הזאת? אנחנו פוגשים בתורת יעקב אבינו, מגיע למקום, רוצה ללכת לישון, הולך לישון, יש לו חלום, מתעורר. אבל מה קרה? בואו נשתמש בכוח הדמיון שלנו. אולי יעקב אבינו אחרי הבריחה הזאת, והיציאה הפרטית שלו לגלות, אולי הוא מגיע למקום שיש בו שם אנרגיות מטורפות, כמו מקום המקדש, והוא מתחיל להרגיש חושך עצום ונורא בפנים. אבל יעקב אבינו הוא בן של יצחק אבינו, והוא נכד של אברהם אבינו. והוא יודע שיהודי לא יכול ללכת לישון בלי להגיד שמה ישראל. ואי אפשר ללכת לישון ככה. אבל לא מרגיש כלום. ואני מפחד. ואין לי משפחה עכשיו. הם לא איתי. ואחי בטח בדרך להרוג אותי. ואני לבד. ואבא שלי זקן, כבר לא יכול לראות. ובטח אבא כבר גילו לו שעשיתי את מה שעשיתי, ואולי גם כן איבדתי את כל האהבה שהיה לאבא אליי. כמה זמן לקח כל הסצנה? מה אנחנו יודעים? אבל מה שהוא מסביר פה זה שיעקב אבינו לא יכל ללכת לישון בלי להתחבר לעומק של המעמד שהוא היה נמצא בו. הוא היה חייב לפתוח את פיו ולהתחיל להתפלל. לכן כתוב, ויפגע במקום, וילן שם קיבה השמש, שוב פעם, שהתחנן כל כך והרבה בתפילה, עד שמצא את הקדוש ברוך הוא מקומו של עולם. הוא הרבה בתפילה, הוא התפלל, אפילו שעולה הרגיש את זה. הוא אומר, ריבונו של עולם, אני לא מרגיש אותך. לפי רבי נחמן זה גם תפילה. תמיד שואלים אותי בהתבודדות. נו, איך עושים התבודדות? טוב, מסבירים, שיחה בינך לבין קונך, הכל סבבה. אבל מה קורה כשאין לי מה לומר לקדוש ברוך הוא? אספר לו על זה שאין לך מה לומר לו. ומה קורה אם, אם קורה כשלא בא לי לדבר עם הקדוש ברוך הוא? ספר לו את זה גם כן. דבר איתו גם על זה שלא בא לך להתפלל, לא בא לך לדבר אליו ותסביר לו למה. תסביר, כי באמת, בעצם מסביר לעצמך למה. זה יעקב אבינו פה, הוא התפלל, ריבונו של עולם, אני, אין פה כלום, איפה אתה, איפה אני, איפה אנחנו? אף בעת כי באה השמש שהחושך יכסה ארץ. ומה קורה אחרי זה? כשאחרי שהוא מתפלל, והיה חלום, והנה סולם. והיה חלום לשון חוזק. עכשיו, אתם רואים את הכוכבית שם, למטה, הוא מביא פה מאור עיניים בפרשתנו. מאור עיניים, כמובן, היה רב מנחום נחום בצ'רנובל, מתלמידיו הגדולים של הבעל שם טוב הקדוש ולמגיד ממזריץ'. אז עיינתי שם במאור עיניים, כי הוא מסביר פה של והיה חלום לשון חוזק. אז איך הוא מסביר את זה? שם יש לו שני מהלכים. לא רציתי להביא את זה לפה, כי זה מאמר ארוך מאוד. אבל שם הוא מסביר מה הקשר והיה חלום לחוזק. אז הוא אומר משהו גבוהת, כמו שתי דברים. אחד, חולם. היה חלום זה לשון חולם, כמו, מה זה חולם? איפה החולם נמצא? למעלה. לשון חוזק. וגם כן מלשון להחלים, הוא אומר. הוא מביא כמה פסוקים שמסבירים את זה, שמישהו מתחזק. והיה חלום לשון חוזק. על ידי שמתחזק בכל כוחו בעת כי באה השמש, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו כביכול, עולים לפני השם, ומבקשים ליתן השפעה ליהודי זה שנמצא נאמן אף בשעת אסתר וחשקות. זה מאוד עמוק. הוא אומר, המלאכים שבראת מהיגיעה הזאת, מהכיסופים האלו, הם עולים לפני הכיסא הכבוד ואומרים, ריבונו של עולם, תראה את היהודי הזה. הוא בחושך, הוא לא מרגיש כלום, ואף על פי כן הוא לא מסוגל לעבור על רצונך. הוא לא יכול לדבר איתך, אבל הוא לא מסוגל לעבור על רצונך. זה מזכיר לי איזה קטע שראיתי ממש בתחילת המלחמה. אחד מהרבנים הצבאיים שהיה עסוק מאוד בעבודת קודש, העבודה האיומה שלו. של זיהוי גופות, שם למטה בדרום, אז שאלו אותו, אחרי ששאלו אותו על יום העבודה שלו, פשוט שאלו אותו, איך אתה מסוגל להיות, איך אתה מסוגל להתפלל? הוא אומר, כרגע אני לא יכול. אני לא יכול עכשיו. אני כל כך נדלקתי מזה, זאת אומרת, אותי זה דווקא, זה נגע לי מאוד מאוד עמוק בלב, כי זה מישהו, עם זה אני יכול לזדות, עם בן אדם ש... מזהה גופות של אחים ואחיות שלנו כל היום, ובסוף שואלים אותו, איך אתה, אתה מסוגל להתפלל? כן, אין שום בעיה. מה הבעיה? אני לא יכול אני לא יכול להבין בן אדם כזה. אין לי איתו שום דבר, אני לא מזדהה בכלל עם זה. הוא אמר, אני לא יכול עכשיו. אני אתפלל, אני לא יכול עכשיו. זה מזכיר לי באותה תקופה, עכשיו כל הזיכרונות חוזרים אליי, אני ממש שכחתי, לא ששכחתי, פשוט לא חשבתי אחורה לשנייה במשך כל השנה הזאת. עכשיו פתאום, אני לא יודע למה, אני מתחיל להיזכר בכל מיני דברים שקרו. בשבועות הראשונים, אחד המקומות שהזמנתי אליהם, זה להגיע לאיזושהי בית באיזו שכונה בעין כרם, בירושלים, עין כרם, ואני חושב שזה היה שמה, למרות שאני לא בטוח עכשיו, אני חושב שזה היה שמה, ואמרו לי שיש... חבר'ה מהרבנות הצבאית, ביחידה של הזיהוי חללים, שנתנו להם 12 שעות להתעברר. הם נמצאים בבית של איזה אחד מהמפקדים שם, והם עושים שם סעודה, האש, לא הבנתי בדיוק. תבוא עם הגיטרה, ונראה מה יהיה, בלי הבטחות. אני מגיע, אני שקשקתי בדרך. קודם כל אמרתי, כן, בטוח, אני אגיע. אחרי זה, בנסיעה לשם, התחלתי לחשוב על עצמי, מה, אני משוגע לגמרי? השתגעתי לגמרי, מה אני אעשה שם? את מי זה יעניין עכשיו? את מי זה יעניין? והאמת היא, נכנסתי לחדר, חצי מהחדר, ואני הכרתי הרבה מהם, דווקא הכרתי, בסוף לא האמנתי שאני מכיר את החבר'ה האלו. חצי מהם לא יכלו להתפלל, לשיר איתי. ואמרתי, אל תכריחו אף אחד עכשיו לבוא לרקוד. כמו שאמרתי גם לפני הקפות פה, בליל שמחת תורה, אם אתם רואים חבר'ה שהשנה הם לא מסוגלים לרקוד, זה לא עכשיו עוד איזה מצווה טנץ או איזה פברינגן. שאף אחד לא יגרור מישהו לתוך המעגל השנה. אז כשהגעתי לשם גם כן, חצי פשוט לא הצליחו. זה היה בסדר. חצי הצליחו ורקדו עם דמעות. יעקב אבינו חשב על החבר'ה האלו. זה יעקב אבינו, זה תפילת ערבית, זה החושך יחסה פני ארץ, זה בדי קיבה השמש. יעקב אבינו חשב עלינו. ובורים, וכל פעם שאנחנו משתוקקים לקדוש ברוך הוא, כשאנחנו לא מסוגלים, יש מלאך שנברא, והוא עולה על סולם, והוא עולה למעלה, והוא בא לפני כיסא הכבוד. הוא אומר, ריבונו של עולם, תסתכל על היהודים האלו. בכל זאת, בכל אופן, הם מסוגלים עדיין להשתוקק אליך, לא מרגישים כלום ולא עוברים על רצונך, ויורדים בו, המלאכים האלו אחרי זה יורדים בו, להמשיך ולהוריד לו ההשפעה העליונה. הם מביאים לך התחדשות מעין כמוה, השפעה ממקור העליון. אחרי שזה קרה ליעקב אבינו, ויקרת שם המקום ההוא, בית כל. בית הוא דירת קבע, שזוכה לקביעות בעבודת השם, ונהיה בבחינת בית כל. ממש אף אחד. הוא אומר, כשאתה עושה את זה, לא רק שעלית למעלה עליונה, בנית בית, יש לך עכשיו קבע, יש לך קביעות פה, אתה יכול לחזור למקום הזה שוב פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. בנית פה משהו מוצק, בנית פה יסוד, יש פה בית. ואחרי זה ממשיך, ואולם לוז שם העיר לראשונה. ככה הפסוק ממשיך, והוא אומר פה, לוז ראשי תיבות, זכור ושמור להקם. דיברת. כמאמן מרן מקוברין, זה שם חשוב מאוד, הרב מקוברין, הכוונה פה לרב מוישה מקוברין, שהוא היה מאבי אבות של תורת, של חסידות סלונים, רב מוישה מקוברין, זכותו יגן עלינו, שיהודי הרוצה להתחיל בעבדות, יתחיל משבת קודש. אם אתה רוצה עכשיו להתחיל את המקום הזה, של באמת לצעוק לקדוש ברוך הוא ממקום שאתה לא מרגיש כלום, בשבת קודש, כי כל ההשפעות יורדות רק דרך שבת. וזהו אמרו, ואולם לוז שם העיר לראשונה, שההתחלה היא, לפי מה שהוא אומר פה, זכור ושמור להקם, זה ההתחלה, היא על ידי שבת קודש, זכור ושמור להקם. ומתי אנחנו אומרים את זה?
זה שבת
כל מקדש. לכן אמרתי מקודם, זה בדיוק אחרי בטח ששארו כל מקדש מי, כי שם אמרים, זכור ושמור להקם, סמכם בבניין שם, כן? ומזה יוכל להשיג בחינת בית כל, שיהיה דבר קבוע ותדיר. שאז אני כבר לא צריך להמשיך, אני לא צריך להתחיל כל פעם מההתחלה. בניתי לעצמי איזושהי מערכת שאני נזכר בה, ואני זוכר את זה מאוד חשוב. יעקב אבינו נותן לנו את המקום, את היכולת, לזכור שכשהיינו בעבר בצרות צרורות ולא הרגשנו כלום, נושענו. נושענו. ואני אומר את זה לחבר'ה כל השנה, אני ביקשתי מכל החבר'ה לתעד את עצמם במצלמות, לכתוב, לתעד, לדבר על מצלמה, לדבר על ההרגשה של החושך, של הייאוש, דברו על זה. למה? כי יום אחד אתם תחזרו להסרטות האלו. יום אחד תחזרו לרגעים האלו שהרגשנו, כמו שאמרנו, מנותקים מכל, ותזכרו גם כן שגם מזה אנחנו יצאנו. זאת אומרת, יעקב אבינו נותן לנו את היכולת לבנות בתוך החושך הזה בית שמחזיר לנו תמיד את התודעה שכמה שאולי היה גרוע פעם, וכמה שאולי גרוע עכשיו, כמו שהיה גרוע פעם, יצאתי מזה. מצאתי איך שוב פעם לדבר אל הקדוש ברוך הוא. מה בעצם עשינו פה? הבאנו את שלושת האבות, הבאנו את שלושת התפילות, והבאנו את ההקשר של כל אחת מהתפילות, איך שהם נוסדו, ממש 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 להחזיר אותנו למקום של תקווה, ולראות אותנו בתור אלו שבאמת מן המצר קראתי יען, אני ממרחביה. אסבר לכם סיפור. סיפור חשוב מאוד ששמעתי גם כן השבוע. קצת קשור לחנן, הגיטרי שלו, בחור מאוד מאוד ממקסים. בחור בשם יעקב אסרף. שמעתם עליו? הוא עם הפייס, הוא הברסלבר של הרכב. בחור מאוד מוכשר. הוא גם כן, הוא מפיק, הוא אמן, הוא עובד עם ריבו, עם עקיבא. עכשיו הוא גם כן עושה את כל הניהול האומנותי של צמה, של פסטיבל צמה. בחור מאוד מוכשר. הוא סיפר שכשביקשו ממנו באיזושהי רעיון לדבר על הזיכרונות של השנה שחלפה, אז הוא אמר, הוא סיפר משהו מדהים, שהם הלכו באחת מהלילות לנגן, אני חושב, בכפר עזה, לחבר'ה של כפר עזה. עכשיו, חבר'ה של כפר עזה, לא הייתי אומר עליהם שהם עושים דף יוימי, אתם מבינים? זה לא בדיוק זה לא בדיוק האנרגיה, זה לא בדיוק הסטייל שם. אז כשהוא הגיע לשם, אז הוא בעצם, אחרי שהם שרו כמה שירים שמקוריים, אז הוא שאל, נו, מי רוצה פה? תבחרו שיר. אז הייתה אימא אחת שהחזיקה את הבת שלה, ממש צמודה אליה. אז הוא חשב, היא תבקשת, אני לא יודע מי, האמת היא, אני פשוט לא יודע מי, אייל גולן עדיין מפורסם, אני לא יודע, כן? טוב, היום כאילו כל המפורסמים נהיו דוסים, כאילו, אז, אבל קיצור, הוא לא יודע איזה שיר היא תבחר. היא אומרת, אתם מכירים מן המיצר? אז הוא חשב שהוא לא שמע נכון. מה זאת אומרת מן המיצר? כן. הוא שאל אותה, איזה מן המיצר? זה מתחילה לשיר, מן המיצר קראתי. הוא שאל אותה, איך את מכירה את השיר הזה? אז היא אמרה, זה אחד מהדברים שלמדתי בגן, שפשוט נדבק אליי. וכשהיינו בממד, ונלחמנו על הידית, אני והבת שלי, נלחמנו על הידית, זה הגיע עד לשם. הבת שלי אמרה לי, אמא, עכשיו בואי נגיד שמה ישראל, כי זה כל מה שהם ידעו. האמא אמרה, יהודי לא אומר שמה ישראל עד הסוף. שמה ישראל זה משהו שיהודי אומר רק בסוף. והתחילה לשיר בממד, מן המצא קראתי ענני במחבקה. סיפר שהם שרו את זה אז. אז מה תגידו, שיעקב אבינו לא חשב עליה? כמובן השאלה שתמיד נמצאת באיזושהי מקום בראש לנו, ומה עם כל אלו שיעקב אבינו כנראה לא סידר להם, לא סידר אותם? זה, נשאיר את זה לאליהו הנביא שיסביר לנו. זה בבחינת תיקו. זה דברים ברומו של עולם. אנחנו לא מבינים כלום. אנחנו בוחרים להאמין. אנחנו בוחרים להאמין בקדושת האבות. אנחנו בוחרים להאמין בהבנה כזאת של תיקון תפילות, תפילות אבות תקנום. כי הם באמת חשבו עלינו. פעם שאלו את רב שלמה קרליבך, אתה לא מאמין שהגיע הזמן לשנות את התפילת ה-18? אנחנו נמצאים בעידן מודרני יותר. אולי הגיע הזמן שנשנה קצת, כמו שעשו הרבה חבר'ה אחרים? הוא אמר, נגיד זה באנגלית, Holy brother, if you didn't think for one second, that אנשי כנסת הגדולה weren't thinking about you and me and crying over every bracha that they instituted, you have no idea what it means. ביעיד. אם אתה לא מאמין שכשאנשי כנסת הגדולה, כשכאשר חזל תקנו את תפילת 18, הם ברחו על כל מילה, הם ברחו על כל ברכה, והם חשבו עלינו שזה בדיוק מה שאנחנו נצטרך 3 פעמים ביום במשך כל שנות הגלות עד שהמשיח יגיע. אז באמת יהי רצון, אני מברך אתכם ותברכו אותי גם כן, אנחנו נתחבר לאבות שלנו השנה יותר מאי פעם. וצריכים למהר, כי אברהם אבינו כבר איננו, יצחק הוא כבר פחות קשור עכשיו לפרשיות שלנו, אז יש לנו את יעקב, ואנחנו צריכים לדבוק במידה הזאת. כנראה, כנראה. כי, תשמע, להיות חדשן, או להיות חפרן, כן? בסדר. לא ממעיט חלילה מזה, כן? אבל מה, תכלס, רובנו, איפה אנחנו נמצאים? חדשנים? אולי חפרנים, אולי חופרים, אני לא יודע.
לפי הילדים אנחנו...
כן, הבת שלי, בדיוק, לפי הבת שלי אני יצחק אבינו. אבא, די עם הארכיאולוגיה, די. חפירה ארכיאולוגית אתה עושה לי עכשיו. אני לא יודע איך אומרים את זה נכון באנגלית. איך אפשר להגיד את זה באנגלית? חופר. You're... לא, בדיוק, אתה לא יכול להגיד לאב, you're a digger. זה לא...
Stop pestering.
Stop pestering, לא יודע מה זה. אנחנו בני ישראל, אנחנו בני תפילת ערבית. אנחנו בני תפילת ערבית שנזכה להתחדש, זכור ושמור להקם רועמות כל בגרונם, ושנזכה כולנו לישועה, הגאולה השלמה והאמיתית במהרה בימינו, אמן.
אמן.
שכוח.